אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. נמשכות המחאות האלימות בהונג קונג נגד המשטר הפרו-סיני ואיתן תעלומה, מי הם רעולי הפנים שתקפו אתמול דווקא את המפגינים?
Iran's intelligence ministry releases the details of breaking up a CIA espionage ring with 17 spies.
Iran מודיעה על אחד מ-17 סוכני CIA שניסו לאסוף מידע במוסדות רגישים, טענה אמיתית אולי או תעמולה איראנית.
Ante este escenario, le anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año.
מושל פוארטו ריקו מודיע שלא ירוץ בבחירות הקרובות לאחר שנחשפו תכתובות טלגרם ובהן התבטא בכנות בשורה של סוגיות מעוררות מחלוקת. המונים יצאו לרחובות ודרשו את התפטרותו.
Не просто велика довіра, це велика відповідальність для мене особисто, для нашої команди. Ми не підведемо українців.
מפלגתו של נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי ניצחה בבחירות לפרלמנט. זלנסקי מבטיח לקדם עם הפרלמנט את מה שכל האוקראינים רוצים, שלום והחזרת השבויים מרוסיה. וגם
God, seems like a thousand years ago I fought my way out of that cave.
הנוקמים סוף המשחק הדיח את אבטאר מראש רשימת הסרטים הרווחיים בכל הזמנים. בחודשים האחרונים גרף הסרט 2.7 מיליארד דולרים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת הלובד, בביצוע הטכני אלעד זוהר, כבר מתחילים. אנחנו פותחים עם פתרונה של תעלומה. 51 שנה לאחר העלמותה של הצוללת הצרפתית מינרב, הבוקר דווח למשפחות כי שרידי הצוללת נמצאו. מינרב נעלמה במימי הים התיכון 3 ימים בלבד אחרי תביעתה של הצוללת דקר, מה שבמשך שנים נתפס כצירוף מקרי מוזר. כך זה נשמע אז, לפני 51 שנה, המגיש יעקב אחי מאיר.
הצוללת הצרפתית מינרב ובה 52 אנשי צוות נעדרת מאז אמש. הצוללת הייתה צריכה להגיע לבסיסה בטולון אמש בשעה 9. ספינות, מטוסים והליקופטרים יצאו לחפש באזור ממנו התקשרה לאחרונה, אך לא גילו עד כה דבר. מפריז, כתבתו של נגדימון רוגל.
האם יש זיקה כלשהי בין שני המקרים? האם שוב נתגלה אותו חוק הסדרות כמקרים אחרים של אסונות ים או אוויר? 3 ימים אחרי העלמה של דקר, נעלמה בים התיכון המערבי הצוללת הצרפתית מינרב. הדבר נודע רק הבוקר, שמכוניות מצוידות ברמקולים החלו סובבות ברחובות טולון ומזעיקות את צוותי נושאת המטוסים הצרפתית הגדולה קלמנסו לאונייתם ולמטוסיהם. אחר כך נתגלו הפרטים. מן השעה 9 בערב, במוצאי שבת, פסק הקשר עם הצוללת מינרב. הצוללת שהייתה עסוקה בתמרון מול טולון, בסביבה שבה מגיע עומק המים ל-1,000 מטר, נעלמה. ושוב, עד שניתק הקשר, לא הודיע הצוללת על תקלה כלשהי.
ומי שנמצאת בחופי הים התיכון בריביירה הצרפתית היא כתבתנו רינה בסיסט. שלום רינה.
שלום רן, אכן ההתרגשות בהחלט רבה מאוד. שרידיה של הצוללת מינרב שטבעה בים התיכון לפני 50 שנה נמצאה לא רחוק בעצם מהחוף הצרפתי, כ-45 קילומטרות מהעיר טולון. אנחנו שמענו כמובן שהצוללת טבעה בחודש ינואר 1968, 52 מלאכים שהיו אז על סיפונה של הצוללת הזאת נעלמו, אבל המשפחות מעולם לא שכחו זאת. במשך שנים לחצו על השלטונות שלא לוותר, להמשיך בחיפושים האלה. וכפי שאנחנו שומעים מהתקשורת הצרפתית, הבוקר הודיע שרת ההגנה הצרפתית, פלורנס פרלי, שהצוללת, ששרידיה של הצוללת באמת נמצאו, וכמובן ההודעה שלה יצאה לתקשורת ממש אחרי שהשרה דיברה עם בני המשפחה.
כן, והסיפור הזה צריך להגיד, מזכיר כאן אצלנו באמת את סוגיית העלמותה של הצוללת דקר שנעלמה רק 3 ימים קודם לכן. זו אחת הסיבות שמעניין יהיה לדעת מה הייתה סיבת תביעתה של המינרב. בשלב הזה אנחנו עדיין לא יודעים פרטים נוספים בעניין הזה, נכון?
לא, בהחלט, ההודעה של השרה הייתה קצרה מאוד בעצם, ולא נוספו פרטים נוספים. היא פשוט ציינה שמדובר בהחלט בהצלחה ובמין תחושת הקלה של המשפחות, וכמובן הפרטים אני מניחה שהתפרסמו בימים הקרובים.
רינה בסיסט, בדרום צרפת, תודה רבה.
תודה, אירן.
מהידיעה הדרמטית הזאת לאירועים דרמטיים לא פחות שמתרחשים עכשיו בבריטניה. משחק הכוחות בין בריטניה לאיראן היום אחר הצהריים צפוי שר החוץ הבריטי ג'רמי הנט להכריז בפני הפרלמנט על סנקציות כלכליות ודיפלומטיות נגד איראן בעקבות אותה מיכלית בריטית שעדיין לא שוחררה. שלום לכתבנו בבריטניה עידו סואן.
שלום איראן.
הקרב הזה בעיצומו.
הקרב בעיצומו ונראה שהוא לא הולך להסתיים בקרוב. איראן מתעקשת להחזיק במיכלית הבריטית, כל עוד בריטניה מחזיקה במיכלית שנתפסה על ידי הלכה זכור לפני שבועיים בגיברלטר. אנד מצוי גם כרגע תחת לחץ הולך וגובר להצטרף לקואליציה האמריקאית בגיוס כוח הגנה על ספינות במפרץ, וכנראה באמת יחריד על סנקציות המכוונות כנגד אנשי משמרות המהפכה, וכנראה גם על שליחת כוח אווירי לאזור. הוא שוחח אמש עם עמיתיו הצרפתי והגרמני, והם מסרו ששלושת המדינות ואירופה מסרו כי ההגנה על מעבר כלי שיט במפרץ היא אינטרס אירופאי ראשון במעלה. שר הביטחון הבריטי, טובייס ווד, אמר בסקיי ניוז כי קיצוצי התקציב התכופים של הצי הבריטי הביאו אותו לידי חוסר יכולת להתמודד עם האתגרים הנוכחיים שבשמירה על האינטרסים הבריטיים בעולם. ואם בריטניה רוצה להמשיך לשחק תפקיד בזירה הבינלאומית, צריכה להגדיל את תקציב הביטחון, משהו שכנראה כל שרי ביטחון בעולם אומרים. תרזה מיי כינסה הבוקר את ועדת הקוברה שוב, לקבל עדכון שוטף על מה שקורה, לדון בהבטחה השוטפת של הספינות במפרץ, ובינתיים איראן אנחנו שומעים שאנשי ראש הממשלה הבא, ככל הנראה בוריס ג'ונסון, מבקרים את כישלון הממשלה במניעת התקרית. בוא נשמע מה איאן דנקן סמית, שהיה פעם יושב ראש השמרנים באופוזיציה, וכיום מנהל הקמפיין של ג'ונסון. בוא נשמע מה הוא אמר, אם יש בדברים של, סליחה, בתוכנית של אנדרו מארק ב-BBC.
I think there are genuine questions to be raised right now about the British government's behavior. I say this as a supporter of the government. The fact is that we had seized an Iranian tanker. If something didn't send an alarm signal that we needed to have serious assets or protection and convoying of our vessels in that area, then I want to know why not. And I understand this from reasonable sources, that Washington
הציע לממשלה, גם מבלי שתהיה עמדה משותפת בנושא, להשתמש בנכסים אמריקאים ללוות ספינות בריטיות. ואני רוצה לדעת מדוע ההצעה לא התקבלה, כשיש רק ספינה אחת בלבד באזור, וללא כוונה לשלוח תגבורת. זהו כישלון רציני, ועל הממשלה להשיב על כך בהקדם האפשרי. כפי ששמענו איראן, מי טען שמקורותיו אישרו שהייתה הצעה אמריקאית לשלוח ספינות שילבו את כלי השייט הבריטים, הצעה שכנראה זכתה להתעלמות בלונדון. מקורות נוספים בווייטהול מדברים על כך שניתן היה למנוע את האירוע ביום שישי, וכי חלה טעות בשיקול הדעת של הממשלה והעלמת עין מצד הממשלה, בפרט לאחר שבריטניה השימה את איראן בתקיפה של שתי מכליות בחודש שעבר. סמית שאל מדוע באמת לא נעשה שום דבר כדי למנוע את התקרית לאחר תפיסת אותה מכלית איראנית. בתוך כך הודיעו פיליפ המון, שר האוצר, ודייביד גאו, כשר המשפטים, על התפטרותם צפויה מתפקידם לקראת כניסתו של ג'ונסון לתפקיד ראש הממשלה בפועל ביום רביעי, כבחור מחר, יום שלישי.
זהו, זה קורה ממש מחר, היום הגדול של בריטניה.
שבטענה ושל בוריס ג'ונסון,
נכון.
נראה, אלא אם כן יחול איזשהו מהפך בלתי צפוי וג'רמי הנט יתגלה את הזוכה במרות, וכנראה לא יקרה. ובינתיים דובר הפרלמנט האיראני, עלי לריג'אני, אמר כי הבריטים גנבו וקיבלו בחזרה, כגמולם, ממשמורות המהפכה, אז כן, נראה ש...
טיט פור טט, עין תחת עין.
טיט פור טט.
כן, ושן תחת שן.
ככה הבריטים קוראים לזה, כן.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה,
אירן. ומעצר מחלית הנפט הבריטית מדאיגה מן הסתם גם את מדינות ערב והמפרץ הפרסי. אתמול גינה עדל אל ג'ובר, השר במשרד החוץ הסעודי, את איראן, ואמר שעל הקהילה הבינלאומית לבלום את התוקפנות של איראן. שלום לכתב תחום הערבים, סולימן מסעודה.
שלום, איראן.
וסעודיה לא לבד כאן.
אכן, יש עוד מדינות שמתייחסות לעצירת המחלית הבריטית במצרי הורמוז, כמו למשל קטר, שמביעה את דאגתה מהידרדרות במצב במפרץ הפרסי. משרד החוץ הקטרי מסר שצריך להכיל את האירועים לאלתר. גם בקווית, אגב, נמסר שהם עוקבים בדאגה רבה אחרי המתרחש בגבול שלהם, ומזהירים שהמשך האירועים עלול להוביל לכדי הסלמה שתפגע בסחר ובייצוא הנפט ממצרי הורמוז, שנזכיר שדרכו עובר יותר מ-20% מייצוא הנפט בעולם. בוא נשמע איראן את הדיווח בטלוויזיה הרשמית הקוויתית, שבאמת מזהיר מההידרדרות במצב.
دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة والمتمثل باحتجاز ناقلة نفط بريطانية
نכון אז לגבי הקוויטים שמאוד מדאגים מהעניין, תגובות לא ממש אגרסיביות איראן. למה? כי הם מעדיפים לפתור את הסוגיה באמצעים דיפלומטיים ולא להידרדר לכדי מלחמה, כי כמובן הם אלה שעומדים בקו האש. אז אם באמת תפרוץ מלחמה בין איראן לארצות הברית ובנות בריתה באזור. אבל יש גם מי שנוקטים בעמדה הרבה יותר אגרסיבית. מי שהזכרת בהתחלה, עדל אל-ג'ובר, אתמול צייץ שעל הקהילה הבינלאומית להרתיע את המעשים של איראן, שהם בבחינת הפרה של החוק הבינלאומי. הוא הוסיף שעל טהרן לדעת שהמעשים שלה לא מתקבלים על הדעת, אז זה באמת מבחינת האזהרות. אבל בד בבד פורסם היום שבמסגרת הניסיון של מדינות ערב להוריד מרמת המתח במפרץ הפרסי, ראש ממשלת עיראק, עדל עבדל מהדי, צפוי להגיע ממש היום לביקור באיראן כדי לדון עם בחירי הממשל.
כן, דווקא עיראק היא זו שתצליח טיפה להרגיע את המתיחות, לא אומן או
לא, אז זהו, לא רק עיראק, אלא גם אומן. שולחת בשבוע הבא את שר החוץ שלה, יוסף בן אלאווי, שכבר ביקר שם בטהרן לפני כמה חודשים. והשורה התחתונה, איראן, היא מאוד ברורה. מדינות ערב לא מעוניינות בהסלמה בין איראן לארצות הברית, כי הן אלה באמת שעומדות בקו האש, הן אלה שיחטפו אם באמת תתרחש מלחמה, במיוחד עיראק, וש... אתה יודע, ספקה בעבר מלחמה לא ממש קלה, ובאמת אלה המאמצים שלהם כדי למנוע מלחמה, לא בטוח הם באמת יצליחו. בינתיים נראה שזה עובד.
סולימן מסעודה, כתב תחום הערבים, תודה.
תודה, איראן.
ואיראן טוענת שחשפה רשת מרגלים אמריקנית, כמה מהמרגלים כבר הוצאו להורג. החשיפה, כך אומרים האיראנים, הראה בשנה החולפת, והמרגלים היו כולם אנשי CIA, לטענתה לפחות. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, איראן.
האם עיתוי פרסום הטענות האלה מוכיח שאיראן רוצה להסלים עוד יותר את המתיחות עם ארצות הברית, או שלא בהכרח?
חייבים להניח שזה המקרה, כי אפילו האיראנים עצמם שמבשרים היום בחגיגיות על המעצרים האלה, הם מודים שהם הראו לפני זמן מה במהלך השנה האחרונה. למה דווקא להודיע עכשיו? כנראה בהקשר הזה של הניסיון כל הזמן של לדחוף עוד קצת ועוד קצת את סף האימות הזה במפרץ. לפי ההודעה שלהם מדברים על כך שמצאו 17 אזרחים איראנים שהם חושדים בהם או מאשימים אותם או החליטו שהם אשמים בריגול לטובת ארצות הברית. קצתם כבר הוצאו להורג לדברי האיראנים. האם זה נכון או לא נכון? אנחנו שומעים חדשות לבקרים על חשיפות מהסוג הזה, בעיקר באיראן, גם במדינות אחרות. יש להניח שארצות הברית פועלת בתחום הריגול גם באיראן, האם האנשים האלה היו מעורבים או לא, אנחנו לא יודעים, אבל אין ספק שבפרסום המשמעותי שניתן לעניין הזה עכשיו, כולל שידורים בטלוויזיה האיראנית, מסיבות עיתונאים, יש איזשהו רצון להזכיר לאמריקנים שאיראן יכולה להציק, ולדחוק את הממשל עוד יותר לכיוון של אולי פעולה או אולי שינוי במדיניות.
בוא נשמע דברים שאומר ג'וואד זריף, שר החוץ האיראני.
Basically lawless US government from using a terminology that has lawful connotations. This is economic terrorism, pure and simple. We need to repeat it again and again. And we do not negotiate with terrorists. They do not negotiate with terrorists. We do not negotiate with terrorists because this is economic terrorism what they're doing.
והוא מתייחס כמובן ללחץ הגובר של ארצות הברית על איראן, מגדיר את הפעילות של ארצות הברית טרור כלכלי, לא פחות.
כן, טרור כלכלי זה הביטוי בעצם שזריף חוזר עליו כל העת, הסנקציות הן טרור כלכלי, והוא מדגיש את הדברים האלה, ומעניין לראות ששוב, מה שאנחנו רואים כל הזמן מצד של האיראנים, זה ניסיון להסלים בכוונה, לגרור את האמריקנים לתגובה, ושים לב אבל למה שאומרים האמריקנים, דיברנו על זה גם אתמול, אבל הנה עכשיו ממש בשעה האחרונה, שר החוץ האמריקני מייק פומפאו מדבר, נשאל על האם ארצות הברית תגיב בעניין תפיסת המחלית הבריטית, הוא אומר לא, בריטניה היא זאת שצריכה לדאוג לנושא הזה, וזה בדיוק המסר שוושינגטון אומרת כל הזמן, אתם לא תגררו אותנו לאימות צבאי בניגוד לרצוננו, בעצם מסר לאיראנים שכל הזמן הולכים וממשיכים את ההתגרויות האלה בארצות הברית.
בוא נעבור מכאן לפרשת ההערות הגזעניות של טראמפ כלפי חברות קונגרס דמוקרטיות, הנשיא איננו מתכוון להתנצל, אפילו להפך הוא חוזר על הטענות האלה ומחריף אותן, וסקר חדש מראה שהציבור לא בהכרח איתו.
כן, אם כי השאלה היא כמובן איך מסתכלים על הסקר הזה, דונלד טראמפ גם במהלך הסוף השבוע חזר על הדברים האלה שמכוונים נגד ארבע חברות הקונגרס, טען אפילו עכשיו שהן לא מסוגלות לדעתו לאהוב את המדינה, זה לא רק שהן לא אוהבות את ארצות הברית, את דברים לא מסוגלות, ואני הסקר של CBS, אנשים נשאלו אם הם מסכימים עם הציוצים של טראמפ, 59% אומרים שהם לא מסכימים, רק 40% מסכימים, לכאורה יש כאן איזשהו מסר לנשיא שאומר הציבור לא איתך בעניין הזה, אבל אם הוא מסתכל בתוך הסקר הוא ודאי רואה שמבין הרפובליקנים 82% מהנשאלים מסכימים עם הדברים שהוא אמר, כך שכדי לדבר עם הבסיס בהחלט הרעיון הזה של להעלות את נושא הגזע, של לשדר מסרים גזענים, בהחלט מדבר היטב עם הבסיס, למרות שיש כל הזמן איזה שהם ניסיונות להזהיר וגם אולי קצת למתן את הדברים, בעיקר אחרי עצרת הבחירות שראינו שבה הקהל התחיל לצעוק באופן ספונטני, לגרש אותה בחזרה כאשר שמה של אילהן עומר הוזכר. סגן הנשיא מייק פנס נשאל על העניין הזה אתמול, על הצעקות האלה בעצרת הבחירות שגם הוא השתתף בה, אגב, הנה משהו אישיב.
He will make an effort to speak.
That's president was very clear.
Was he?
That he wasn't happy about it. And that if it happened again, he'd make an effort to speak out about it.
He will make an effort to speak.
That's what he's already said.
Okay.
קשה לחבס.
כן, כן, אבל אנחנו רואים איך ממש מייק פנס מתקשה להוציא את המילים מהפה שטראמפ ימנע מהן בפעם הבאה, מהם בפעם הבאה לצעוק את הדברים האלה מהקהל, הוא יעשה מאמץ, אומר מייק פנס, ולכן, ושוב, זה חוזר אחורה בדיוק לסקר שדיברנו עליו. כן, הציבור האמריקני לא אוהב את זה, זה לא אומר שזה לא פועל טוב עם הבוחרים הרפובליקנים.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
הלך לעולמו יוקיה אמנו, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, והוא בן 72. שלום לדוקטור אריאל לויטה.
צהריים טובים לך,
עמית מחקר בכיר במכון המחקר האמריקני קרנגי בארצות הברית, לשעבר המשנה למנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית. יוקיה אמנו נהג לפעול לא כל כך בעין הציבור או התקשורת העולמית, נכון? הוא נהג בהחלט. לשמור על פרופיל יחסית נמוך בפעילות שלו. בשונה מאופק, אולי ממוחמד אל-ברדאי.
מאוד. איש מאוד מאופק בסגנונו, אבל אתה יכול להגיד שזה ההבדל בין איש מזרח תיכוני לאיש יפני.
זה נכון, זה נכון. ולאיפה הוא בעצם חתר, בעיקר בנושא האיראני, אפשר להניח שקריסת הסכם הגרעין גרם לו בחודשים האחרונים שברון לב.
והארכיון האיראני, שהתקיל את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בשאלה האם יש היא מספרת ציפור הציות האיראני להסכם ה-JCPOA, אכן משקף מצב שבו איראן לא חותרת לנשק גרעיני או לא חתרה לנשק
כן,
גרעיני.
כן, החשיפה הזאת להערכתך יצרה לחץ בתוך הארגון?
היא יצרה לחץ קודם כל על הארגון. היא יצרה לחץ על הארגון כי ארגון יש לו בעצם שני כובעים במקרה של הסיפור האיראני. יש סיפור אחד שנגזר כתפקיד אד הוק שהוטל עליה מכוח ההסכם שנחתם ב-2015, ובמסגרתו היא נשאלה שאלה אחת בעצם, האם איראן עומדת במגבלות של כמויות החומר והתהליכים שהיא לקחה על עצמה מסגרת ההסכם. והתשובה עד לאחרונה הייתה כן, כשאיראן הודיעה שהיא מתחילה להפיר את המגבלות הזה, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה בדקה, ואמרה אכן היא עולה בכמויות שהתירו לה. זה כובע אחד של הסוכנות. אבל יש כובע אחר, והכובע האחר הוא מה שנקרא הפיקוח השוטף על מתקני הגרעינים של איראן. כאשר מתקנים והחומרים, כאשר במסגרת אותו ארכיון מפורסם מופיעים סימנים מעידים לכך שאיראן לא סיפרה את כל הסיפור על החומרים, עזוב את תהליך ייצור הנשק, אבל על כל החומרים, מתעוררת שאלה מאוד קשה מבחינת הסוכנות, האם הסוכנות מסוגלת לכן לתקף את הטענה שאיראן מספרת סיפור חלקי לגבי החומר שנמצא ברשותה ואיפה הוא נמצא ולמה הוא משמש וכן הלאה וכן הלאה. הסיפור הזה יצר מתח לא מבוטל שבמסגרתו הסוכנות נאלצה לדרוש לבצע בדיקות חריגות לצורך בדיקת העניין הזה, ואכן לפי כל הסימנים אכן מצאה שאיראן בקטע הזה לא דייקה בלשון המעטה בדיווחים שהיא מסרה לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
בוא נדבר על התפקיד הזה, ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית, בכלל על הארגון הזה שתפקידו להגביל תפוצה של נשק גרעיני. עד כמה הארגון הזה באמת מצליח לעשות את העבודה, ובאמת הדוגמה האיראנית היא אולי דוגמה אחת טובה לעניין הזה.
קודם כל צריך לזכור שלארגון הזה יש כמה נשמות ולא נשמה אחת. אתה דיברת על אחת מהן, שזה הנושא של בקרה על החומר הגרעיני שנמצא בעולם, ואיזשהו יכולת להטריע אם הוא משמש שלא למטרות שלום, כמובן במדינות שחושפות את עצמה לפיקוח. צפון קוריאה לא חושפת את עצמה היום לפיקוח. יש כובע שני שזה עידוד השימוש באנרגיה גרעינית למטרות שלום, לא רק לייצור חשמל, אלא גם לחקלאות, רפואה וכן הלאה וכן הלאה. וכמובן בעניין הזה יש עוד תפקיד שלישי, שזה להגשת סיוע טכני של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לכאלה שמשתמשים בזה לכל המטרות האלה. אז קודם כל צריך לזכור שלסוכנות יש כמה תפקידים, ואחת הבעיות, הבעיה הגדולה והראשונה שהאומנו נדעץ להתמודד איתה בקדנציה של עשור, הייתה הסוגיה של השימוש באנרגיה גרעינית למטרות שלום, והאם הוא בטוח. לזכור שהוא יפני, והברוך הכי גדול שהיה בהיסטוריה המודרנית היה ביפן.
נכון, פוקושימה, קצת לפני כניסתו לתפקיד.
נכון, ולכן מה שקורה ביותו יפני מצד אחד, ומצד שני הברוך הגדול הוא ביפן, והסוכנות שעד אותו רגע לא צעקה בכל קולי קולות, בטיחות, 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 נמצא את עצמם מצב מאוד עדין. אבל נחזור לשאלה המקורית שלך, אין ספק שמנוסף לעניין האיראני, ישנו נושא שרודף את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כבר שנים ארוכות, שזה הנושא של צפון קוריאה, שבו בניגוד לנושא האיראקי ובניגוד לנושא האיראני, צפון קוריאה דווקא, הסוכנות הבינלאומית הצטיינה, כי היא התריעה שצפון קוריאה מרמה את הסוכנות, ולכן היא חושדת שיש לה פעילות לא מוצרת, ומכאן החשדות שזה משמש לנשק גרעיני. התגובה לעניין הזה הייתה משבר אחד שהיה לפני כבר בשנות ה-90, שבמסגרתו בסופו של דבר צפון קוריאה פרשה מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ומההסכם הגרעין הבינלאומי, ומאז בעצם לא יכלה לחזור לשם. כי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יצרה מאיזשהו מנגנון הרתעה שאמור הצפון קוריאנים, אנחנו לא רוצים אותם שם. אז יש סיפורי הצלחה, יש סיפורים מעורבים, ויש סיפורי כישלון, כמו הסיפור של עיראק לפני 91, והסיפור של איראן עד 2003.
בואו נדבר על יחסי ישראל והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ישראל ויוקיה אמנו, שישראל היא מדינה שאיננה חתומה על האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, ולכאורה, על פי פרסומים זרים, מחזיקה בראשי נפץ גרעיניים. איך מנהלים את מערכת היחסים הזאת עם ארגון שאמור לפקח ולא יכול לפקח, ומצד שני יש עניין לשמור איתו על יחסים טובים? איך זה עובד בדינמיקה הזאת?
אז קודם כל צריך לזכור שישראל חברה מן המניין בצורות הבינלאומית אנרגיה אטומית, נותנת את הסכומים הנדרשים כל שנה לצורך תקציב התפעול, מדי פעם גם מוסיפה כסף למשימות כאלה ואחרות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לוקחת חלק פעיל בוועדות של הסוכנות לאנרגיה אטומית, תומכת בפעילויות של סיוע טכני וקידום אנרגיה גרעינית למטרות שלום וכן הלאה, וגם שישראל בתור מי שיש לה הסכם פיקוח על המתקן של נחל סורק.
לשם נכנסים פקחים.
לשם נכנסים פקרים, עושים ביקורות, ודרך אגב, ישראל הלכה מעבר למה שהיא מחויבת, כאשר היא אפשרה לא רק ביקורות שמטרתן היא מניעת פוליפרציה, אלא גם ביקורות שמטרתן לבדוק נושא בטיחות.
טוב, אני יכול לספר לך שאני גם ביקרתי בקור הזה בסורק, באחד מסיורי העיתונאים, וזאת חוויה מאוד מאוד מעניינת לראות איך כל הדבר הזה עובד בקטן, וזה בהחלט מעניין. אני רוצה
אבל אני מניח שאתה לא לקחת ציוד דגימות מאוד אינטנסיבי, ובדקת את כל ספרי ההפעלה וכן הלאה, מה שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית עושה. לכן, המנגנון שעובדת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כפוף לכלל שהוא, מהו הסכם הפיקוח שיש בין אותה מדינה לבין הסוכנות. לישראל יש הסכם פיקוח שמתייחס למתקן אחד בלבד, לנחל סורק, לגביו היא עושה עבודה מאוד מאוד שיטתית ויסודית, ואם ישראל לא הייתה מאפשרת או מגבילה או מצירה באיזושהי צורה אחרת את צעדיה של הסוכנות הבינלאומית האטומית, היה נוצר לנו משבר גדול.
הזכרת את סוגיית הבטיחות הגרעינית, וזו סוגיה שעכשיו עולה בציבור, בתקשורת הפופולרית, בעיקר על רקע פרסום הסדרה של HBO. אני מניח שאולי גם אתה צופית בה מתוך עניין והעיסוק בנושא הזה. עד כמה באמת יוקי האמנו והסוכנות מסוגלים לנטר סכנות שנשקפות מקורים ישנים שכאלה?
אז תראה, הבעיה הגדולה שהסוכנות מצאה את עצמה בטיפול בעניין הזה הייתה שמדינות שהן המפעילות הכבדות ביותר של קורים גרעיניים, לצורך העניין רוסיה וארצות הברית, חברו יד אחת למנוע מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להחמיר מאוד את הקריטריונים שלה של בדיקות הבטיחות, של דרישות הבטיחות מקורים ישנים. זאת הייתה הבעיה הכי גדולה של הסוכנות באמת שטיפלה בסוגיית הבטיחות. זאת אומרת, מצד אחד, אמרו כן, יש כמה לקחים של פוקושימה, שהלקחים האלה הם לקחים שצריך ליישם אותם, והסוכנות עשתה לא מעט על מנת להציף את הלקחים האלה ולעודד את היישום שלהם. למשל, שבכל מה שקשור להספקת אנרגיה בחירום, אם יש מכה לרשת החשמל, והבטריות לא מספיקות, והגנרטורים וכן הלאה, כל הדברים האלה הסוכנות עשתה.
אתה שקט אגב לגבי בטיחות המתקנים בישראל?
אני לגמרי שקט לגבי הבטיחות של המתקנים בישראל. אני חושב שהמתקנים בכלל לא דומים מבחינת האתגר הבטיחותי שהם מציבים לגבי שבמדעות אחרות, כי הם הרבה יותר קטנים, והם הרבה עם תפוקות הרבה יותר קטנות, ועם סידורי בטיחות מאוד קיצוניים, ומטופלים ברמה של רולס רויס. אז זה לא מה שמטריד אותי, וגם לצורך העניין כשיש מדובר על איומי מלחמה. זה לא אומר שלא יכולות להיות בעיות קלות כאלה ואחרות שיהיו תורדניות מאוד. אבל מבחינת הבטיחות הבסיסית והאיום על הסביבה, אני חושב שישראל נמצאת במקום גם של מודעות, וגם של השקעת משאבים, וגם של הגנה, שלא מטריד אותי. אבל עם השאלה המקורית שלך, בעיית הבעיות שאתה מציב בפני קורים גרעיניים שמתנהלים על בסיס אמת מידה כלכלית. זה לא המצב בקורים במדינת ישראל. מתנהלים על פי אמת מידה כלכלית, אתה אומר, משית עליהם עכשיו עלויות נוראות של שדרוג תשתיות וגיבויים.
וכאן באמת הסכנה העתידית שאיתה, גם איתה, יצטרך להתמודד ראש הסוכנות הבינלאומית הבא שיבחר לתפקיד בתקופה הקרובה. דוקטור אריאל לויטה, עמית מחקר בכיר במכון המחקר האמריקני קרנגי בארצות הברית, לשעבר המשנה למנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית, תודה רבה.
תודה, שצוריים טובים.
פרסומות. השעה הבינלאומית, תהלוכת המטריות ההמונית שהפכה בחודש האחרון למסורתית בהונג קונג, הידרדרה אתמול למהומות עם כוחות המשטרה, לאחר שהמפגינים רגמו בכל הבלייד את בניין הנציגות הסינית בעיר, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
הם היו קרוב ל-450 אלף לפי המארגנים שפקדו אתמול את רחובות הונג קונג בפעם השביעית ברציפות. למשתתפי התהלוכה ההמונית הזאת חולקו עלונים הקוראים שלא לנקוט אלימות, להישאר מאוחדים ולא לאפשר שסע בין המפגינים. המחאה הזאת החלה בתשעה ביוני בתגובה לכוונתם של הרשויות הפרוסיניות של העיר האוטונומית להעביר הצעת חוק המאפשרת להסגיר נאשמים לסין לצורך משפט. אך היום זאת מחאה רחבה בהרבה שמתרחשת בהונג קונג. כל השדים הפוסט-קולוניאליים יצאו החוצה באופן מיוחד ביותר. 7 מיליון תושבים בשטח האוטונומי הזה, שחזר לסמכות בייג'ין ב-1997 אחרי 155 שנים של שהייה בחיק בריטניה, דורשים שלא לפגוע בערכים המערביים שהושרשו במולדתם בתקופה ההיא. אנחנו כאן כדי להגיד שבייג'ין מפרה את הערכים הבסיסיים שלנו ופוגעת במערכת המשפט שלנו, אמר לסוכנות פרנס פרס מפגין צעיר בעילום שם. אין כאן מפגינים אלימים או מבזים, הוא הוסיף, יש רק רודנות. אנו מגינים על המולדת בכל האמצעים שעומדים לרשותנו. התהלוכה שהחלה אתמול בשקט ובשלווה הידרדרה בסוף היום לכמה עימותים עם כוחות הביטחון שהשתמשו בכדורי גומי ובגז מדמיע. עיקר העימותים היו ליד בניין הנציגות של הממשלה הסינית. המפגינים זרקו ביצים וחפצים אל המבנה. ראש הנציגות הסינית הגיב בצער על המתרחש ואמר שהדבר מהווה מכה לשלטון החוק ומעליב את האומה הסינית, כולל התושבים של הונג קונג. המפגינים דורשים כעת מראשת הממשלה המקומית קרי לאם להתפטר ולאפשר בחירה ישירה של ראש הרשות המבצעת בהונג קונג. אף שלאם הודיע בשבוע שעבר שהצעת חוק ההסגרה מתה ואיננה עוד, האזרחים המוחים עומדים על כך שאת החקיקה הזאת חייבים לבטל באופן רשמי. עוד דרישה לשחרר את כל מי שנעצר מתחילת גל המחאה ולחקור את מקרי האלימות המשטרתית.
אנחנו למחאה בפוארטו ריקו נגד המושל. היא צפויה להימשך גם היום. מיליון בני אדם צפויים לצאת לרחובות ולדרוש את התפטרותו של ריקרדו רוסלו, אחרי שהלילה הודיע שבעקבות המחאה נגדו לא ירוץ לכהונה נוספת. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי.
שלום, שלום, צהריים טובים. כן, אז זה אחרי 8 ימים, כן, צריך להגיד של הפגנות די סוערות, מושל פוארטו ריקו, ריקרדו רוסיו, הוא מודיע שלא ירוץ לכהונה נוספת בשנה הבאה, וזה קורה ברקע סערה, שהתעוררה בעקבות הדלפות של התכתבויות, בהן הוא נתפס כהומופוב, מיזוגן, התבדח שם על חשבון הקורבנות של הוריקן מריה. נזכיר, 3,000 איש נהרגו בפוארטו ריקו לפני שנתיים בהוריקן הזה, הוא איים להסגיר יריבים פוליטיים למשטרה, הוא קינה את ראשת עיריית בירת פוארטו ריקו סן חואן משוגעת וממש בת של זונה, כן? אלו המילים. כל זה בקבוצת צ'אט בטלגרם, האפליקציה המוצפנת כביכול, שהוא חבר בה יחד עם בכירים אחרים בממשל הפוארטו ריקני. ובוא נשמע את הדברים שהוא אמר הלילה בחשבון הפייסבוק שלו, אגב, בפייסבוק לייב.
Reconozco que disculparme no es suficiente. Y solo mi trabajo ayudará a restaurar la confianza de estos sectores y encaminar una verdadera reconciliación.
אומר המושל רוסיו שהוא מכיר בכך שלא מספיק להתנצל, הוא צריך לבצע מעשים, ורק עבודה תוכל להחזיר את האמון של אלו שאיבדו בו את האמון. והוא אומר, אני לא ארוץ שוב למערכת הבחירות בשנה הבאה. אבל רן, העניין הוא שהוא לא מתפטר, למרות דרישת המפגינים, והבחירות הבאות יתקיימו בעוד כשנה וחצי.
ולכן כלומר, הם צפויים לצאת שוב לרחובות? מה אומרים המפגינים בעקבות ההודעה הזאת שהוא לא ימשיך לרוץ?
כן, אז אמרנו מיליון איש יצאו לרחובות, בואו נשמע את אחת המפגינות באווירה סן חואן שדיברה אתמול בהן.
Bueno, la realidad es que nosotros los puertorriqueños somos gente honesta y gente buena. Y este país merece un gobernador que represente los valores de nuestro país.
כן, זאת אומרת, אנחנו אנשים אמינים, אנחנו צריכים ממשלה שתייצג את הערכים הללו שאנחנו מייצגים כאן. העולם מביט על המאבק שלנו נגד שחיתות, היא אומרת, וזה הזמן לנקות את הממשלה. אנחנו רוצים שכל המושחתים יעזבו את משכן המושל בפורטו ריקו. זה מה שמגיע לנו לעם הפורטוריקני. אגב, רק נגיד שמי שצפוי לקחת חלק משמעותי בהפגנה היום הוא הזמר הפורטוריקני ריקי מרטין, אתה ודאי מכיר אותו.
כמובן.
אירן, גם המאזינים שלנו, גם הוא השתרבב שם לצ'אט הזה, על חשבונו הריצו שם בדיחות הומופוביות. מרטין קרא בימים האחרונים הרשות המחוקקת לפתוח בחקירה נגד המושל רוסי.
בוא נדע על האמת, לא היינו רוצים שמישהו יוציא החוצה אף אחת משיחות הצ'אט שלנו, גם לא הקבוצתיות הקטנות. כשזה קורה, זה בהחלט מעורר שאלה מי הוציא ואיך הוציא ומדוע, וזה בהחלט...
אבל מהצד השני צריך לזכור שמדובר בקבוצה של נבחרי ציבור, חלקם בכירים מאוד. אני חושב באופן אישי שכן קיים כאן ערך ציבורי לצורה בה אנשים כאלה מתבטאים. בכל זאת יש להם תפקיד ציבורי די משמעותי בפורטוריקו.
כן, אז ללכלך כנראה לא בצ'אטים, אלא בפנים מול פנים... חלק
אם
מה...
כבר, אם, אם כבר, כבר עדיף, כן. עדיף בסתר, כן, גם לא בצ'אטים מוצפנים, כי זה לא כל כך עובד.
חלק מהחירויות שהולכות ונשללות מאיתנו. יואב זהבי כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו מכאן לאוקראינה, לאחר שנבחר לנשיאות ברוב מוחץ בחודש אפריל האחרון. ולודימיר זלנסקי רשם אתמול הצלחה נוספת, כשמפלגתו החדשה זכתה ברוב גדול בבחירות לפרלמנט שהוקדמו מחודש אוקטובר. כעת ינסו זלנסקי ומפלגתו להקים קואליציה עם כוכב רוק אוקראיני, שיתמודד גם הוא בבחירות לפרלמנט. שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
שלום אירן.
אז יש לנו שחקן וכוכב רוק. איך עושים ממשלה? איך עושים שלום עם רוסיה במצב הזה?
עושים אולי תוכנית ריאליטי, זה נשמע עוד יותר.
כן,
נראה שבקרוב באמת ישיבות הממשלה באוקראינה ישודרו בשידור ישיר כתוכנית ריאליטי מצליחה. כן, כמו שאמרת, אתמול התקיימו הבחירות באוקראינה, בחירות שהיו אמורות להתקיים רק בחודש אוקטובר, אבל אותו נשיא שנכנס רק בחודש אפריל האחרון, כבר בנאום ההכתרה שלו, ולודימיר זלנסקי הפתיע, הדהים את כולם כאשר הודיע על פיזור הפרלמנט והקדמת הבחירות לחודש יולי, וכנראה שהוא ידע משהו, מה הוא עושה, כי המפלגה שהוא הקים ממש לפני מספר חודשים, בסוף חודש מרץ, שבאופן לא מפתיע נקראת גם על שם תוכנית הבידור שלו, תוכנית הסדרה שבעקבותיה הוא התפרסם, משרתם של האזרחים. אז המפלגה הזו זכתה ברוב מוחלט אתמול, רוב של כמעט 43%. וכמו שהזכרת, המפלגה שכנראה תרכיב יחד עם מפלגתו של זלנסקי את הממשלה הבאה, גם היא מפלגה שבראשה עומד סלבריטאי מאוד מוכר באוקראינה, סוויטוסלב וקרצ'וק, זמר רוק מפורסם בין 44, שנחשב גם לאחד הזמרים המפורסמים, הפופולריים באוקראינה. וגם פה מדובר באיזשהו סיפור סינדרלה, כי אותו וקרצ'וק הקים רק לפני חודשיים בלבד מפלגה בשם וויס, אם כבר דיברנו על תוכניית ריאליטי כמו דה וויס, אז גם כאן, ואותה מפלגה זכתה ב-6.5% מהקולות, וכנראה שביחד שני הסלבריטאים יקימו את הממשלה
הבאה. איך אפשר להסביר את החיבה הזאת לסלבריטאים? אז זה חוסר אמון אולי בפוליטיקאים, בפוליטיקה המסורתית?
כן, גם שני הזמרים, הסלבריטאים, הקומיקאים, הם מסבירים שכנראה לתושבי אוקראינה נמאס פשוט מהפוליטיקה הישנה, מהשחיתות שפשטה בכל מוסדות השלטון באוקראינה, ותושבי אוקראינה רבים מהם הצביעו גם בבחירות לנשיאות עבור זלנסקי וגם אתמול בבחירות לפרלמנט כסוג של הצבעת מחאה עבור סלבריטאים, עבור אנשים שהבטיחו להם אוקראינה מודרנית יותר, מתקדמת יותר, והבטיחו בעיקר שני הסלבריטאים, גם זלנסקי וגם וקרצ'וק, הבטיחו סדרה של רפורמות שבעיקר תילחם בשחיתות, כמו שאמרנו שפשטה בכל תחומי החיים באוקראינה. אנחנו יכולים גם לשמוע את הנאום של זלנסקי לאחר שנודעו תוצאות הבחירות אתמול, שהוא מודה למעשה לתושבי אוקראינה על הבעת האמון שלהם במפלגה החדשה שלו.
Хочу подякувати всім. Три четвірки. Я вас всіх вітаю. Дуже класний, потужний, символічний результат. 73 було б краще, Але ми вдячні, чесно кажучи, я особисто і кожен.
אז מה שלמעשה זלנסקי אומר זה אני רוצה להודות לכולם, קיבלנו מעל 40% מהקולות, זו תוצאה טובה, חזקה וסמלית. היה טוב יותר אם היו מצביעים 73%, אבל אנחנו אסירי תודה, בעיקר אני, לתושבי אוקראינה. תנו לנו להריע לתושבי אוקראינה על האמון שלהם במפלגה שלנו, משרתם של האנשים, ואכן מהיום הקמפיין שלי הוא רק עבור העם האוקראיני.
ועכשיו האתגר הגדול הוא כמובן להסדיר את היחסים מול רוסיה, וזה עומד להיות מסובך מאוד, בעיקר נוכח השליטה של רוסיה בחצי האי קרים. ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה, תודה.
תודה לך,
ירן. השעה הבינלאומית, אנחנו לגל החום שמכה בחוף המזרחי של ארצות הברית, ובכלל בצפון מרכז ארצות הברית. 20,000 תושבים בניו יורק מנותקים היום מחשמל אחר שהביקוש שבר שיאים. בברוקלין נותקו אמש 30,000 תושבים מהחשמל על מנת למנוע קצר ותקלה חמורה עוד יותר. והיום, אחרי השמש, בא הגשם. שלום לכתבנו בניו יורק, אסף זלינגר.
שלום ערן.
מחזיקים מעמד מול כל האירועים הטרופיים האלה?
כן, אז בהחלט, אתה יודע, הקיץ הזה הוא קיץ די מוזר. בעצם זו הפעם הראשונה שהייתה לנו שמש, וכשהיא הגיעה, היא הגיעה בענק. היום חוזרות סופות הרעמים, אבל זה לא כל כך משנה, התחזית הזאת לא כל כך משנה לאותם 20,000 תושבים באזור ברוקלין, שעדיין מנותקים מחשמל לאחר שהרשת בסביבתם קרסה. הביקוש בהחלט שבר שיאים אתמול עם שימוש במזגנים, מאווררים, טלוויזיות ושלל אמצעי חשמל אחרים שעזבו לניו יורקרים להתנתק מהחום. בסך הכל הסיפור הזה עובר די בשלום. דיברנו אמש על כמה נפגעים, היום אנחנו יכולים לדווח זוג נפגעים נוסף, אישה בת 51 וביתה בת השבע שנפצעות בדלקה שפורצת בעקבות החום הגדול הזה, הן מאושפזות כרגע עדיין בבית החולים. בעיריית ניו יורק מדווחים כמובן על עלייה ניכרת בפינויים של אנשים לבתי חולים, מוקד 100 או 911, כפי שהוא נקרא כאן, מדווח על זינוק של אנשים שפנו לבתי החולים בעקבות מכות חום או התייבשות או פשוט תשישות כללית, כי באמת החום והלחות שיקו בעיר במהלך שלושת הימים האחרונים הצליחו להכריע גם את הפעילים שבינינו. מעבר לכך, הטמפרטורות הללו צנחות, היום ירידה של 10 מעלות, ובאמת צפי ליום גשום שישטוף קצת את הזיעה והלחות שפקדו אותנו בימים האחרונים.
אז אם אתם יוצאים מהבית בניו יורק, קחו מטריה היום. אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה.
תודה.
וזה כבר ריקי מרטין, אחד מקורבנות הטלגרם של המושל של פוארטו ריקו, שגם עליו היה לו מה להגיד באותה אפליקציית מסרים מיידיים. כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים אלעד זוהר ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף ההסקטים של כאן, או באפליקציה, או בכל אפליקציית הסקטים. היכנסו, חפשו אותנו גם בגוגל, תחת השם כאן עולמי, אנחנו שם, נשמח לשמוע גם מכם. להתראות. Welcome to New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never. I know.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.